שלום לכולם. אנחנו רוצים להקדיש את הלימוד הזה גם לתפילה וגם ללימוד לרפואה שלמה של תליה, בת יהודית שלומית, ובעלה אביחי בן רבקה. יש בפרקים האלה שאנחנו קוראים בשבת, יש פער גדול שהוא מתאר, אפשר להגיד, כמעט התרסקות במתח שבין שני המרכיבים. מרכיב אחד, אולי רמיזה ממנו, מופיע פה בפרק למד א', בפסקה הראשונה. זה כמובן מתחיל בכופר נפש, מחצית השקל, ואחר כך עובר לפרשת המשכן, הכיור, הבושם המיוחד שנקרא מורדרור, ואחר כך עוברת התורה לעניין שבת. ואותו ביטוי שאנחנו אומרים בקידוש, שמרו בני ישראל את השבת, לעשות השבת את דורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ונפש. אות בשפה הפשוטה אולי, זה כמו סמל, סימן. אבל כשהתורה אומרת אות היא לעולם, ביני ובין ישראל, זה נשמע יותר עמוק. ובאמת יש הבדל בין האופן שבו מתוארת הלכה בגמרא מסכת סנהדרין בתלמוד הבבלי לבין המדרש, מדרש רבה בפרשת ואתחנן. גוי ששומר שבת חייב, אומרת הגמרא, מיתה. למה? בני שכתוב בבראשית אחרי המבול, קיץ וחורף לא ישבוטו, והגמרא מבינה שהכוונה היא שצריך לעבוד כל הזמן. אז מה פתאום גוי ששובט? הוא פוגע במה שמתרחש, או אמור היה להתרחש, במלאכה של העולם. כיוון שהוא לא מצווה על כך. ואילו במדרש, הביטוי המרכזי זה הפסוק שמופיע כאן. אות היא בני ובניכם. המדרש מתאר כך. משל מלך שמדבר עם המלכה. הקדוש ברוך הוא מדבר עם עם ישראל. אז זר שמופיע בתוך המפגש הזה, הוא מפריע לקשר בין המלך והמלכה, אז הוא חייב מיתה. זה לא על דרך השלילה, כיוון שהגוי הוא לא עובד במה שהוא היה צריך לעבוד. אלא זה על דרך החיוב, המושג הזה אות, אם כך, הוא לא סימן. משהו הרבה יותר פנימי. זה סוג של אנרגיה שמשתחררת בעולם בשבת, והיא מתאימה לקשר בין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. זה רף גבוה, שבת. והמחובר העניין הזה של השבת עם בני ובין ישראל. הקשר בין אלוקים לבין ישראל עומד פה, לפי התיאור של הפסוקים, ודווקא בסוגיה של המשכן, עומד פה על רף גבוה מאוד. וזה ממשיך בפסוק י' ח'. ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו בהר סיני שני לוחות העדות. לוחות האבן, כתובים באצבע אלוהים. זה כבר לא איזשהו אירוע, אפשר להגיד, נקודתי, אולי אפילו בסדר זמן של אחת שישה ימים, היום השביעי, אלא זה שיטה שלמה בעולם, שעכשיו משה רבנו מקבל אותה ויכול להעביר אותה לישראל. ועל הביטוי הזה שכתוב כאן, ויתן אל משה כחלותו, לדבר באותו, באיתו, בהר סיני, שני לוחות העדות, אומר אבן עזרא, אנשים שהם מעוטי הבנה, הם שואלים, מה עשה משה רבנו 40 יום ו-40 לילה? ולא ידעו, ולא הבינו, אומר אבן עזרא, שבעצם שורש כל המצוות, זאת אהבת השם. והעשייה היא רק חלק. והכרת דרכי הבורא, והדבקות בו, זה חלק מרכזי. ומוסיף אבן עזרא, ואם אדם רוצה להכיר את דרכי הבורא, הוא גם צריך להכיר את כוחות הנפש. זה חלק מהבריאה. זה לא רק שמש וירח, זה לא רק אדמה, זה לא רק שמיים, זה לא רק מים, זה אדם. וכל החבילה הגדולה הזאת של היקום, הקדוש ברוך הוא הולך לפענח את הסודות שלה, ולתת לישראל על ידי משה רבנו. זה הרף הגבוה. זה הר סיני. ואחר כך באה התרסקות גדולה. שהקצה שלה היה עשיית עגל, עגל זהב, והשתחוות לו. והשאלה איך נוצר ריסוק הזה, נפילה כזאת, איך היא נוצרה? מה דרך הטיפול האלוקית בריסוק הזה? ומה יכולות להיות משמעויות מבחינתנו? הרקע כתוב בתחילת פרק למדבט, העם רואה כי בושש משה לבוא. מתעכב. וחז"ל מפענחים את המילה בושש ומחלקים אותה לשני חלקים. ב' ו-6. כדי לציין שאמר להם משה רבנו, אני חוזר אחרי 40 יום, ואני חוזר בשעה השישית. אזור 12 בצהריים. והעם רואה שמשה בושש, הוא לא מגיע. ואנשים היום, מכל הזרמים, מכל החוגים, מכל העדות, מכל הדעות, מכל המחנות, סף הסבלנות שלהם הוא בין שתי שניות לשנייה, פחות או יותר, כמו הזמן שאני מצפצף למכונית שלפניי, כשהוא עוד לא מראה סימנים תזוזה, סימני תזוזה ברמזור, כשאני רואה שהרמזור כבר הולך להתחלף לצהוב, בערך זה סף הסבלנות. אתה רואה עצמכם, משה רבנו אומר, אני חוזר בצהריים, 12, 1, 2, שום דבר לא זז. ואז עושה השטן, לפי התיאור של חז"ל, תרגיל מבריק. עיקר השפעתו של השטן, זה באחד מהחלקים החשובים בנפש, זה בכוח הדמיון. למשל, מחלוקת. יש מחלוקת לשם שמיים. זה כמו הלל ושמיים. יש מחלוקת לא לשם שמיים. זה קורח ועדתו. אז אומר יונתן ליבשיץ, מחלוקת לשם שמיים, זה לא כמו לומר מחלוקת אידיאולוגית. זה לא נקרא לשם שמיים. והייתי אומר, אז מחלוקת שלא לשם שמיים, היא לא מחלוקת אידיאולוגית. לא זאת ההבחנה. אומר יונתן ליבשיץ, מחלוקת לשם שמיים זה מחלוקת שאין בה משקעים אישיים. היא נקייה. למשל, המחנה הזה של בית שמאי והמחנה הזה של בית הלל חולקים ביניהם במחלוקות קשות, בדיני משפחה, בדיני יוחסים, בדיני אישות, ולא נמנעים מלשאת נשים אלה עם אלה. והיום בגלל כל מיני סוגיות של כשרות או סגנון חיים או עדות, יש הרבה משקעים. הכל דמיונות. יש הבדלים. אז נתמקד בהם, לברר את ההבדלים, לברר את תוכנם, לברר את סיבותיהם, לראות מה אפשר לתקן בהם. הדמיון הוא יוצר הגזמה. אני שומע את פלוני, ואני שומע כבר בתוך דבריו מה הוא התכוון. ועל בסיס מה שהוא התכוון, גם אני מתכוון, ומזה יש חגיגה שלמה. זה השטן. השטן פועל עם כוח הדמיון. עכשיו, הוא רצה שנעבוד עבודה זו. הכוח השלילי הזה בעולם, הוא רצה שנעבוד עבודה זו. אז מה הוא עשה? הוא ביקש מערוץ אחד, מערוץ שתיים, מערוץ עשר, דקת שידור המשותפת לכולם. והסכימו. למה? הוא אמר לי, כל מה שאני אבקש מכם זה דבר אחד. תצלמו תמונה של מיטה, מיטה בטט בשמיים, שכל מיני אדם יכול לראות אותה. ותציירו, תצלמו את משה רבנו שוכב על המיטה בפוטומונטאז'. ותצלמו את זה באותה שנייה שנראה שאין לו רוח חיים. עכשיו יראה את זה בן אדם, יראה את ערוץ אחד, ויגיד משה רבנו מת. וזה גם ערוץ 2, וזה גם ערוץ 10, וזה גם בכבלים, וזה גם בכל אתרי האינטרנט. זה כנראה אמיתי. עכשיו גם השעון אמר שהוא מאחר. גם הטלוויזיה אמרה שהוא לא יגיע. זאת אומרת, אין משה רבנו. ומהשורש הזה מגיעים לעבודה זרה. למה? כי אני כדי להיות מה שמכונה בשפה החיצונית העיתונאית דתי, שהמילה הזאת היא לא כתובה בתורה, היא לא כתובה בנביאים, לא בכתובים, לא בחז"ל, אבל היא מילה מאוד נוחה, כי היא מציינת איזשהו סכום מסוים של מעשים, זה קובע, אתה כן או אתה לא. ואני כדי להיות דתי, אני צריך ספר תורה, אני צריך בית כנסת, צריך כל מיני מסגרות. עכשיו שהיה לי משה רבנו, היה לי מתווך. יכולתי לשיר למשה רבנו, אשרנו שיש לנו רבי כזה. הייתי יכול לעשות הרבה דברים ממשה רבנו. עכשיו הוא איננו. איפה אמצא את נפשי? בלי כל האביזרים שציינתי? בלי מתווך? בלי מישהו מוחשי? אני חייב לעשות משהו. אז אני מגיע לרעיון הזה לעשות עגל. אני אשים תכשיטים בתוך תנור, אתיך אותם, אצייר צורה במתכת של עגל, ונרקוד לפניו. אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. ונפשי תרגע. עכשיו כידוע על הקבוצה הזאת באוכלוסייה שנקראת גברים, בדרך כלל עד דורות מסוימים, בדרך כלל אין לה תכשיטים. אז היא לא יכולה לעשות עגל. אז לפי חז"ל הם הלכו לנשים. נשים של פעם, הן לא היו צריכות ספר תורה, הן לא היו צריכות מניין, הן לא היו צריכות ארון הקודש. אז הגברים באו אליהם ואמרו, תשימו את התכשיטים. אמרו הנשים, מה קרה? מה, אלוקים אמר לכם לעשות עגל? לא. אלא מה, אתם זקוקים לזה נפשית? מה, אתם חושבים שאלוקים קיים בעולם כדי לספק את הרצונות שלכם? אנחנו לא צריכות את זה. אומרים חז"ל, לא השתתפו אנשים בחטא העגל. אחרי זה מצאו איזה פתרון. וכתוצאה מהמוחשיות הזאת, מהעכשוויות הזאת, מהריק שהם חשו כשמשה רבנו לא נמצא, הם החליטו לעשות עגל. כל הרף הגבוה שהוזכר בתחילת הדברים, משכן, עמד הסיני, שבת, לוחות הברית, הכל קרס. תן להם משהו רוחני, עכשווי, במה שהדור שלנו נוהג להגיד בגובה העיניים, כלומר, לפי מה שהם צריכים, ולא נשאר מכל הרף הגבוה הרוחני שום דבר. ואז אומר אלוקים בפסוק ז', מדבר אדוני אל משה לאמור, אל משה, לך רד, כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים. שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים, עשו להם עגל מסכה, והשתחוו לו, והזבחו לו, ויאמרו, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. אלה שני פסוקים המתארים את המעשה ואת חומרתו. מפסוק ת' מתחילה שוב אמירה אלוקית. למרות שכבר דובר בפסוק ז' על מה שהשם אומר, וזה לכאורה רצף. בכל זאת כתוב שוב ויאמר השם אל משה, ואז המסקנה בפסוק י', ועתה הניחה לי ואיחר אפי בהם, ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול. אם נאמר השורה האחרונה שמתוארת בפסוק י', היא באמת נוראה. השם הולך להשמיד ישראל. אבל אם נקשיב לעצירה הזאת בפסוק ת' ולפתיחה מחודשת של ויומר, אז אולי יש פה בעצם שני עונשים. העונש השני הוא באמת המתאר את הנורא, את הרעיון הנורא הזה של ההשמדה. אבל העונש הראשון הוא כתוב בפסוק ז', וכיוון שהוא כתוב בפסוק ז', צריך אחר כך להתחיל, כשמדברים על העונש השני, להגיד שוב פעם ויאמר השם. כי כתוב בפסוק ז', לך רד כי שיחת עמך. זה העם שלך. עם השם. שאלוקים הוציא אותו ממצרים, ולא מקיים את רצונו. ובמקום מקיים את רצונו הולך לעבוד עבודה זרה. זה העם של משה. אלוקים בועט בו, בעם הזה. זה עונש. אבא שבועט בבנים שלו. וכפי שנראה בתפילתו של משה רבנו, הנקודה הזאת לא עוברת לסדר היום. אומר משה בפסוק י' ויחל משה את פני אדוני אלוהיו, ויאמר, למה אדוני יחרה אפך בעמך אשר רוצה את המרץ מצרים וכוח גדול ויד חזקה? משה רבנו מחזיר, הוא אומר, זה העם שלך אלוקים, זה לא העם שני. הוא מתווכח, הוא מתעקש. שואל רמב"ן, אחד הראשונים, מה פירוש השאלה? למה יחרה אפך? חטוא בחטא העגל. מה, אתה מתעלם מהמציאות? אומר רמב"ן, לא זאת הייתה השאלה. השאלה הייתה, למה הקדוש ברוך הוא לא מפעיל את מידת הרחמים? במצרים היה אותו מאזן. היינו במצב גרוע מבחינה רוחנית, היו כל הסיבות לא להוציא אותנו ולהעמית אותנו שם. וריחם עלינו אלוקים, ופסח על בתי בני ישראל. פסח פירושו דילוג. ופירושו השני אומר רש"י, רחמים, השם ריחם עלינו. והשאלה היא, למה הקדוש ברוך הוא לא מרחם עלינו בחטא העגל? היא בעצם השאלה, אולי יש פה בירור הכי קשה בתולדות ישראל על הופעת מידת הרחמים. האם מידת הרחמים ביציאת מצרים הייתה על תנאי? על תנאי שיקבלו את התורה בסוף 50 יום. אבל עכשיו שהכל נשבר מבחינה רוחנית, שהכל מתרסק, אולי אין סיבה למידת הרחמים. ככה מפרש רב שמעון בן יוחאי בגמרא בפסחים את הפסוק במשלי. בפרק למד א' אומר שלמה המלך, דור אביו יקלל ואימו לא יברך, אל תלשן עבד אל אדוניו. אל תקטרג עליו לפני אלוקים. אומרת הגמרא, אם זה דור שאת אביו הוא מקלל ואת אימו לא מברך, צריך לקטרג עליו. זה ההידרדרות המוסרית ברמות הכי נמוכות. אומר רשב"י, אפילו אם אביו יקלל ואמו לא יברך, אל תקטרג עליו. מאיפה אתה לומד את זה? מהושע. הושע הנביא אומר לאלוקים, תראה, העם הזה מדרדר, תחליף אותם באומה אחרת. נמאס. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תיקח אישה לא כשרה, תתחתן, תוליד ילדים, ותפרק את הבית. והושע אומר, אני לא יכול. אומר לו אלוקים, ואיך אני יכול לעזוב את ישראל? אומר הבן איש חי, דברים שלא מופיעים פה, בפסקה 6, למטה. לכן הושע אמר, אבירה באומה אחרת. הוא הולך בתר סברת רבי יהודה. מה סובר רבי יהודה בגמרא בקידושין, דף למדבב? בזמן שאין עושים רצונו של מקום, אין קרויים בנים. אבל השם יתברך, אומר הבן איש חי. ביטוי מאוד מיוחד. השם יתברך פוסק רבי מאיר, שהוא סובר שגם כשלא עושים רצונו של מקום, נקראים בנים. ואז אומר הבן איש חי כך, הייתי חושב, שמתי נקראים בנים גם כשלא עושים רצונו של מקום, שלפחות הם מתנהגים כלפי ההורים שלהם, ומכבדים אותה. ועל, אם הקדוש ברוך הוא רואה דור שאת אביו הוא מקלל ואת אמו לא מברך, אם ככה, אז אולי אין לימוד זכות של בנים? אולי במקרה הזה כן תקטרג. אומר רשב"י, אפילו דור כזה, לימוד הזכות מדין אב ובנים נשאר לעולם. הוא לא תלוי במעשים. אפילו לא תלוי במעשים. המינימליים של כיבוד הורים. נשאלת שאלה, אני לא יודע ממי ומאיפה, מדוע יש עונש כל כך חמור של השמדת כל העם, הרי מדובר בפחות 100%. שזה כיוון שהולך בו רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי. אבל זה חלק מהבירור. האם הפחות מהאחוז הזה מבטא הלך רוח? מבטא אווירה? אחן מועל בחרם אחרי הקרב עם יריחו, אדם אחד, כל עם ישראל מפסיד בקרב בעי. ומי יודע מה עוד יהיו ההפסדים אחר כך? כי זה כנראה היה ביטוי של אווירה. פה הבירור האלוקי אומר, האם עם ישראל התייצב מול אותם 3,000 ופעל נגדם? או שאנשים שתקו ונסחפו, ואולי באיזשהו מקום בלב שלהם אמרו, נו נו, טוב שיש מי שעושה את זה. על כן הדבר נשאר בחומרתו. שאלה אחרת מהשפלה, התורה מחנכת אותנו להיות קשורים לרב, להתייעץ איתו. האם התורה לא נותנת מקום לאמצעי בינינו לבין השם? שום אופן לא. שום אמצעי. כלי זה לא אמצעי. אלוקים אמר, כהנים יעבדו בבית המקדש. משרתי השם. אז הם כלים להופעת רצונו של הבורא. אם יש להם גאווה בגלל זה, אם הם מתנשאים בגלל זה, אם הם מרגישים שיש להם איזו ישות עצמית אלוקית, חרב את המקדש. התורה אמרה, לא תסור מכל הדבר אשר יורוך ימין ושמאל, על סנהדרין, על לשכת הגזית. זה בגלל שיש להם רוח הקודש, לגלות תורת אמת. אין להם כוח מעצמם. אבל העגל, מי ציווה עליו? וממילא חידדתי את השאלה בהבדל שבין הגברים לנשים. שלפי חז"ל עובדה היא שמי שהם מברכות שעשני כרצונו, כלומר הטבעיות שלהם, מתאימה לרצון השם, ולא יזקוקות לזה בכלל. אז וגם בגלל שאין ציווי, וגם מה פתאום הצורך הזה? כל עוד הכלי של הופעת הקודש עוזר לחיבור עם אלוקים, זה נפלא. יותר חמור מזה, ההערה שהעיר אותה, אותו תלמיד חכם, שהיה תלמידו של רב חיים וולוז'ין, שארון הקודש במכון מאיר, היה ארון הקודש בבית כנסת שהוא התפלל בחוץ לארץ, לפני יותר מ-100 שנים. והוא, אותו רבי דוד, כתב ספר נחלת דוד על בבא בתרא ובבא מציעא, ספר פירושים על הגמרא. והוא כתב ספר שיש בו בירורי אמונה וכוחות הנפש שנקרא בית דוד. ורבנו הרב צבי יהודה קוק, שהיום, אתמול, היה יום הזיכרון שלו, היה מרבה להביא את הפירוש של הבית דוד על תיאור הגמרא מסכת יומא בדף סמכתת. זה קשור למה שדיברנו קודם, על המשקעים והמחלוקות. הגמרא אומרת מסכת יומא שעבודה זרה במובן החיצוני, התאווה לעבודה זרה, שחטו אותה אנשי כנסת הגדולה. אומר בית דוד, בסימן ו', היצר הרע של עבודה הזרה החיצונית הוא נשחט. אבל היצר הרע של עבודה הזרה הפנימית לא נשחט. והשטן מרקד בינינו, הוא אומר, במחלוקות לא לשם שמיים, שהם כמו עבודה זרה. תראו דבר מדהים שרבנו הרב צבי יהודה מביא אותו המון פעמים. ואני חושב שבימינו חלה בזה איזה כהות מסוימת, ערבוב מסוים. וקשור מאוד לפרק שאנחנו קוראים בהפטרה של פרשת כי תשא. פרק קשה, מתח גדול בין מלך ישראל, אחאב, עובד עבודה זרה, חוטא ומחטיא אחרים, לבין אליהו הנביא. אומר התלמוד הירושלמי מסכת פאה, דברים שלא נמצאים פה, בפסקה 3, בחלק הרביעי של הפסקה. תלמוד ירושלמי, פאה, פרק הראשון, הלכה הראשונה. מה רבי אבא בר כהנא? דורו של דוד כולם צדיקים היו. ועל ידי שהיה להם דלתורים, דיברו לשון הרע אחד על השני, היו יוצאים במלחמה והיו נופלים, מפסידים. הוא שדיבר דוד בתהילים בפרק נ"ז, נפשי בתוך לבאים, גדולי תורה שהיו כמו לבאים ושתקו כשניסו לפגוע בדוד. זה אבנר והמסע שהיו לבאים בתורה ודואג בחיתופל, שהיו להוטים אחר לשון הרע, ושלחו חיצים נגד דוד, אלה בעלי קהילה, שהוא שואל דוד ברבים ותומים, האם יסגירו אותי? וכן הזיפים שאומרים לשאול, הנה דוד נמצא במקום מסוים, תרדוף אחריו, תחלה אותו. באותה שעה אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, מה שכינתך לרד בארץ? סליק שכינתך מבנאות, תסלק את שכינתך. מדובר על דוב של צדיקים, אבל היו מקולקלים במידות, הייתה שם מחלוקת לא לשם שמיים, פגעו אחד בשני, תסלק את השכינה שלך. אבל דורו של אחיו, עובדי עבודה זרה היו. ועל ידי שלא היה להם דלתורים, עובדיה שם מחביא למעלה ממאה נביאים, שאחיו רודף אותם, נביאי אמת, ואף אחד לא מגלה איפה הם. אין לשון הרע, אין עיתונות, אין טלוויזיה, אין תקשורת, אוויר נקי. לא עוסקים בשלילה ולא בוחשים בשלילה ולא מעבירים ידיעות שליליות. נפלא. זיהום אוויר מספר אחד במדינת ישראל. ועל ידי שלא היה להם דלתורים, בדורו של אחאב יורדים למלחמה ונוצחים ומנוצחים. זה לא רק שהחטא הפנימי של עבודה זרה זה המחלוקת לא לשם שמיים, אלא זה גורם לסילוק שכינה. ורובה מהמקום בנפש של עבודה זרה. א', דמיון, אינטרס רוחני של תשוקה, שאין לאדם ענווה לברר מאיפה זה מתחיל ולאן זה מתגלגל. והוא מערב את עצמו בהחלטה שבאמת הגילוי הזה של אותה עבודה זרה, זה מה שהוא צריך לעשות. הדמיון והגאווה. הדבר השני, הפיצול. עבודה זרה היא פיצול. יש כוח ועוד כוח ועוד כוח, שכביכול בכל תפיסה או בכל דור או בכל קבוצה, כוח מסוים הוא הכוח העיקרי. אין יסוד אחד שמחיה את כל המציאות. ועל כן הפיצול, תפיסת הפיצול בעולם, בעולם הטבעי, בעולם התרבותי, בעולם הנפשי, היא קשורה לאותה עבודה זרה. ומשה רבנו צריך להתמודד עם כל הנפילה הזאת, עם כל הריסוק הזה, והוא שואל למה. הוא שואל למה מידת הרחמים לא מתגלית בעולם, אף על פי שהיה אפשר לכאורה להגיד, אין לנו את הזכויות האלה של יציאת מצרים עד ועד בכלל מתן תורה. עכשיו הבירור, האם באמת יש תנאי לסגולת ישראל? יש תנאי לבחירת ישראל או לא? אז זה ממשיך. משה אמר, למה השם יחרה בך ועמך? משה אמר בפסוק י"ב, למה יאמרו מצרים לאמור? ברעה הוציאם להרוג אותם בערים. משה מבקש, שוב מחרון אפיך וינחם על הרעה, למי? לעמך. הוא מזכיר לקדוש ברוך הוא, אני לא מוותר בוויכוח הזה. זכות אבות, זכור לאברהם, ליצחק ולישראל. ומה התוצאה בפסוק י' ד'? וינחם אדוני על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. אבל לא כתוב עמו של מי. האם אלוקים חזר לעם שלו וממילא ביטל את רעיון ההשמדה? או האם אלוקים רק ביטל את רעיון ההשמדה? אבל זה כבר לא העם שלו, זה עמו של משה. מהפסוק עצמו אי אפשר להוכיח, אבל רואים שזה לא הפסוק האחרון. אחרי זה מופיעה שבירת הלוחות, אחר כך מופיעה הריגת 3,000 מעובדי העגל, מעובדי עבודה זרה, ואחר כך, בפסוק למד, 16 פסוקים, 16 פסוקים אחרי ואינכם, עוד אומר משה, אתם חטאתם חטאה גדולה, אולי החפרה ואת חטאתכם, זאת אומרת לא נגמר. זאת אומרת, עמו לא הוכרע, עמו של מי. וישר משה אל אדוני ויאמר, ענה חטא העם הזה חטאה גדולה ויעשו להם אלוהי זהב. אין פה שום טיוח, אין פה שום דילוג, לא מריחת השלילה ולא התעלמות ממנה. ואתה, אם תישא חטאתם, ואם אין מכננה מספריך אשר כתבת. יא אומר רבנו הרב צבי יהודה, על בסיס דברים שגדולי האחרונים, שפה מסירות הנפש של משה היא בעצם בשני מישורים. יש מסירות נפש בגוף. אדם לא יכול לעמוד במחיצתם של הרוגי מלכות. אנשים שנהרגים להציל את ישראל. אנחנו לא מבינים בעולמות וגם לא מבינים בנשמות, אבל אפילו בציור שלנו אין מדרגה רוחנית יותר גדולה ממוסרי נפש על קיומה של האומה. ואילו משה רבנו מוסר גם את הרוח. יש פה מעין ביטוי חריף מאוד כלפי שמיים, מכננה מספריך. כל התורה, כל התפילה, כל המדרגות הרוחניות בעם ישראל לדורותיו שמתגלות דרך משה רבנו, הוא מוכן לוותר על הכל כדי להציל את ישראל. אומר לו אלוקים, מי אשר חטא לי אמכם מספרי? ואתה לך נכה את העם. נשארה המילה הזאת פתוחה, העם. לא משתנית הנגיפה, ההרחקה שלו כי מרחיק. לך נכה את העם אל אשר דיברתי לך, הנה מלאכי ילך לפניך. אומר רש"י במקום בפסקה 4, מלאכי ולא אני. ממשיך את הניתוק, ממשיך את הריחוק, ואולי גם זה חלק ממשמעות פסוק למדי, ויגוף השם את העם. בעת בהם. ואחר כך זה נאמר במפורש בפסוק ב' בפרק למד ג', ושלחתי לפניך מלאך. אני לא הולך איתך. למה? למה לא אלה בקרבך בפסוק ג', כי העם כשעורף אתה. כשהעם מבין שרעיון ההשמדה הוא שר, אבל רעיון ההרחקה, הניתוק, הניקור, לא הוא שר, אז כתוב, וישמע העם את הדבר הרע הזה, ויתבע לו. להיות עם רגיל, החי לו בשוויץ, או בשוודיה, או בנורווגיה, או באמריקה, או באשור, או ברומא, או ביוון, אין לנו שום עניין. יש הרבה עמים כאלה. בכל דור יש איזה כוכב, החושב שהוא עליון, מנהל את העולם, ולא זוכרים אותו. נשארה ממנו אנדרטה, או ספר זיכרון. עם היחידי, המשמעותי, שהעולם לא יכול שלא להתייחס אליו, על כל קרוון שנמצא באיזה פסגה, בהרי שומרון או בנימין, נשיא ארצות הברית מוטרד, המועצה לביטחון לאומי, שרת החוץ, שרת הפנים, התרגשות גדולה. ראש ממשלה של ממשלת ישראל הוא אומר לאנשים שגרים בביתר או במודיעין עילית, שהוא צריך להתייעץ עם האמריקאים, האם מותר להם לבנות מרפסת או גן משחקים. איזה אבסורד זה, בגלל גדלותו של נשיא אמריקה, ממש כמו שהרגיש מישהו כשהיה מלך אשור או היה מלך בבל. אנחנו לא באנו בשביל זה. יכולנו להישאר במדבר, להקים שם מרכז תורני, לקבור את משה רבנו בקבר ברור, ויסעו אליו כל שנה, מראש השנה ועד ראש השנה, לסגולות, לריקודים, ולהתרגשות גדולה, ויגידו המלך בכוונה עצומה, המלאק לא היה מתקיף אותנו, היינו נשארים שם. אם אתה רוצה אותנו, רוצה שניכנס לארץ, זה רק איתך, אין לנו מה לעשות בלעדיך. הם שומעים את הדבר הזה שהשם לא הולך איתם, מתאבלים. וכל מה שמופיע בפסוקים מזין עד יוד א', מאוד מחדד שהקדוש ברוך הוא לא איתנו. משה, אומרת התורה בפסוק זין, משה ייקח את האוהל ונתן לו מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה, וקרא לו אוהל מועד, והיה כל מבקש השם יצא אל אוהל מועד אשר מחוץ למחנה. אין שכינה בתוך המחנה. ואז בעלייה למעלה, בפסוק י"ב, ממשיך משה רבנו את המאמץ שלו. מידת הרחמים דורשת מאמץ גדול אנושי. היא כמובן תלויה בשיקול אלוקי, איך להפעיל אותה ומתי. אבל לבני אדם יש תפקיד גדול בהופעת מידת הרחמים. אם פוגש לפי התיאור בגמרא במסכת חגיגה בדף ט"ו, פוגש רבא בר שלא את אליהו הנביא בשוק. כנראה אליהו הנביא מסתובב שם, יש כאלה שיודעים לזהות אותו, והם גם לא מתביישים לשאול אותו. ושאל אותו רבא בר שלא, תגיד, מה עכשיו עושים בשמיים? בפמליה של מעלה יש שם איזה בית מדרש. אמר לו, תראה, עכשיו אומרים דברי תורה בשם כל חכמי ישראל, אבל יש אחד בשמיים, מחרימים אותו, אין שם פלורליזם. את מי מחרימים? את רבי מאיר, כי הוא למד תורה מבן אבויה שהיה חכם, ששנה הוא פירש והתפקר. בשמיים לא סובלים את זה. אומר לו רבא, בשאלה, אני לא מבין אתכם. מה אתם רוצים לרבי מאיר? הוא רימון מצא. פרי כזה. תוכו אכל. קליפתו זרק. הוא לקח את הדברים הטובים, זרק את הקליפה. רבנו הרב ציודה היה מאיר שהרימון זה אחד הפירות היחידים שהגרעין שלו והפרי שלו זה אותו דבר. לכן כתוב פה שאי ישראל רקנים שבח מלאים מצוות כרמון. הנשמה מלאה. זה שהמודעות לא קלטה, זה שהידיים והרגליים לא עובדים לפי זה, צריך לתקן. אבל הנשמה לא מתחילה מהמעשים, המעשים מתחילים מהנשמה. שומע אליהו נביא את רבא בר שלא אומר את הלימוד הזה מרימון, את ההבחנה בין תוכו וקליפתו, אומר לו, תשמע, השתחרר אחרי. בוטן. מכניסים את רבי מאיר ואומרים דבר תורה בשמו. אני לא בטוח שנציגי רבי מאיר היום בעולם היו מסכימים לזה. כתוב שם בגמרא, אמר רבי מאיר, כשאדם ישראל מצטער, שכינה מצטערת איתו. גם רשעים, כשהם מצטערים, שכינה מצטערת איתם. נציגי השכינה היום יודעים לעשות חילוקים. השכינה לא ידעה אותם. רבי מאיר לא ידע אותם. אומר אחד הראשונים, תלמיד רבנו פרץ, בגמרא מסכת בבא קמא בדף נ', בשמיים צריכים את החידוש של רבא בר שלא על רימון? הקדוש ברוך הוא עשה את הרימון. אלוקים יודע את ההבחנה מתוך לקליפה, מה בעיות להגיד את זה שם? אומר אותו ראשון, מידת הרחמים בעולם העליון קיימת. היא מחכה להתגלות פה בעולם. אם מידת הרחמים האלוקית מזהה בני אדם, שזאת החשיבה שלהם, שזאת האמירה שלהם, הם מלמדי זכות. הם רוצים שמידת הרחמים תפעל בעולם, היא פועלת. בשמיים ידעו את המשל של הרימון. חיכו של רבי מאיר, יגיד אותו. רבא בר שלא, שאמר את הביטוי הזה, חיכו בשמיים, רצו להכניס את רבי מאיר, אבל לא יכלו, היה כתרוג של מידת הדין, מול הכתרוג הזה, בכל מיני סוגים של מאבקים, כולל במאבק על הצלת חיים, צריך כל הזמן להיות מרוכז בהופעת מידת הרחמים. משה רבנו נכנס למהלך של מידת הרחמים. זה מתחיל בפסוק י"ב למעלה, במבוא כללי. כמעט היה אפשר להגיד מבוא תמים. ויום משה אל אדוני, ראה אתה אומר אליי, הל את העם הזה ואתה לא הודעתני את אשר תשלח עמי. ואתה אמרת את דעתיך בשם וגם מצאת חן בעיניי. חביבים או חביבות דרכי הנהגת הבורא בעולם, אומר הרד"ק, וצדיקים מעוניינים לדעת אותם, מעוניינים לדעת איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. מהמבוא הזה נכנס משה רבנו לפסוק י"ג. ואתה אמנה מצאתי חן בעיניך, לכאורה זה המקום הפרטי האישי של משה, אבל מיד נראה למה הוא אומר את זה. הודיעני נא את דרכך, ואת דעך למען אמצא חן בעיניך, וראה כי עמך הגוי הזה. לא גמרנו את הבירור, האם זה העם שלך או לא. לא הסתיימה פרשת החטא, לא הסתיים התיקון, לא הסתיימה הכפרה. עונה אלוקים בפסוק י' ויאמר, פנה ילכו, והניחותי לך. שני סוגים של פירושים בפסוק הזה. או פניי, הכוונה פניי של כעס. פניי אלכו, כלומר אני לא כועס עליכם, אני לא אשמיד אתכם, אני לא אפגע בכם. או פניי אלכו, זה פנים של השראת השכינה, פניי אלכו הצידה. ואני אתן לכם לעבור בלי הופעת שכינה. כלומר, המסקנה עדיין אין כפרה. לא חוזרים למערכת היחסים שהייתה לפני חטא העגל. אז אומר משה רבנו, ויאמר אליו, אם אין פניך הולכים, אל תעלנו מזה. מוסיף משה רבנו פסוק ט"ז, ובמי ודאי איפה כי מצאתי חן אני ועמך, הלא בלכתך עמנו. תחזיר את הקשר, תחזיר את הקרבה. מסיים משה רבנו ואומר, ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה. בשפה המודרנית לאפליה יש משמעויות מסוימות. זה לא מה שמבקש משה רבנו. אפליה בשפה המקראית זה כמו לומר בירור. תברר, אומר משה רבנו לאלוקים, את ההבדל בין ישראל לעמים. לכן אומרת הגמרא מסכת ברכות בדף ז, שלוש בקשות ביקש משה רבנו, וניתנו לו. ביקש שתשרה שכינה על ישראל, וניתן לו. ביקש שלא תשרה שכינה על אומות העולם, גם זה ניתן לו. ביקש לדעת את דרכיו של הבורא, גם זה ניתן לו. זה לא חלילה איזשהו ביטוי של עליונות או התנשאות. הגמרא אומרת מסכת חולין, חושקני בכם, אמר אלוקים לישראל, בשעה שאני נותן גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפני. זה לא שמשה רבנו חלילה ביקש את מה שלא מגיע. כשהוא מבקש את ישרי שכינה, חטא העגל, זה נשמע כמו חוצפה. אבל הוא לא מבקש את זה בשביל עצמו. אומר לאלוקים, אתה יצרת אותנו כדי לגלות מלכותך בעולם. תמשיך עם זה. הוא מתפלל על אלוקים, הוא מתפלל על מלכות השם. אז זכותו וחובתו להגיד את זה בצורה הכי חריפה. ומה שהוא אומר, לא תשרה שכינה על אומות העולם, זה לא חלילה כדי לפגוע בהם, או חלילה כדי לזלזל בהם, אלא כדי להמשיך את הברכה אל אומות העולם. זה הרי חזון הנביאים, נישא הר בית השם בראש הערים. למה הערבים כל כך מתקיפים את שדרות? מה אכפת להם שישבו שם אנשים בשקט? הם לא יכולים בתת מודע לסבול את מצבה של החברה הישראלית היום. חיוורת, חסרת גילוי של ערכים, הערבים לא יכולים לישון בלילה כך. הם זיהו בכל הארץ איפה יש כוח גדול? איפה יש אנשים שיכולים לעורר את כל החברה הישראלית? מצאו שני אזורים. לא יותר. גוש קטיף וסדרות. אם הם ירגישו שיש עוד נקודות שיכולות לעורר את החברה הישראלית, הם ימשיכו עוד. כל פורנות שבאה בעולם, אומרת הגמרא מסכת יבמות בדף סמך ג' באה בשביל ישראל. וקל וחומר, מידה טובה. משה רבנו מתפלל על העולם. כותב הרב ציודה קוק, כשהוא היה באזור בן 22. שנה וחצי לפני התחלת מלחמת העולם הראשונה. מאמר שנקרא מאמר על הפרק בספר נתיבות ישראל. כותב הלאומיות הישראלית, שאז מי דיבר עליה בכלל? מי חלם עליה בכלל לפני מלחמת העולם הראשונה? למרות שזה היה כ-14 שנה אחרי ההתגבשות הראשונית של הציונות. מי חלם שזה יכול לקבל כזאת תפנית בעקבות מלחמת העולם הראשונה, גם הצהרת בלפור וגם ועידת סן רמו? הרב ציודה כותב, הלאומיות הישראלית היא לא תגרנית, היא לא אנוכית. כל עניינה של הלאומיות הישראלית להביא ברכה לעולם, להביא צדק לעולם, להביא אמת לעולם. אומר משה רבנו לאלוקים, אם לא תשרה שכינתך בישראל, מה יקרה לאומות העולם? על כן זכותו וחובתו לבקש את זה, וגם מה עונה לו התשובה האלוקית? גם את הדבר הזה שדיברת אעשה. אני אעביר כל טובי על פניך. הנה הפועל, חנותי את אשר אכול, ריחמתי את אשר ארחם. טוב השם, אומר רמב"ן, זאת מידת הרחמים, המידה האלוקית העליונה. ואחר כך מזה באות 13 מידות של רחמים, פסוק ו, שכמו שאנחנו רואים פה ממש מופיע בצורה ברורה, מתג הזה, הפס הזה שמבדיל בין השם להשם, שבשלושה המידות צריך מאוד להקפיד על כך, לעשות הפסקה בין י' כ' ו' כ' ל-י' כ' ו' כ'. לפני שאומרת הגמרא מסכת ראש השנה בדף י' ז', אני השם לפני החטא, ואני השם אחרי החטא. זה אולי ריחוק, זה אולי מידת הדין זמנית, אבל נשארת בן, נשארת עם נשמה, נשארת חלק מהאומה. אחרי 13 מידות של רחמים, אומר משה רבנו בפסוק ט' בפרק למד ד', ילך נא השם בקרבנו, תסלח לעווננו ולחטאתנו ולחלטנו. ויאמר הנה אנוכי כורת ברית נגד כל עמך אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים. וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה אדוני כי נורא הוא אשר אני עושה עמך. שוב כתוב עמך, אבל הפעם מסיבה אחרת. כיוון שמשה רבנו הבין את תפקידו להיות מלמד זכות, להיות שליח של מידת הרחמים האלוקית, על כן זה נחשב העם שלו. באמת, זה חלק מבירור של שאלה שהיא לא נגמרת בחטא העגל, של היחס בין הקלקולים והצורך לתקן אותם, לבין האמונה שהחיובי האלוקי לא נעלם, והוא יכול להתפתח, והוא יכול לתקן. זה עניינה של מידת הרחמים, זה עניינו של לימוד הזכות. פסוק במשלי בפרק אף ג' כתוב, אל תבוז כי זקנה אימך. אומר הירושלמי בסוף ברכות, פה באמצע, בצד שמאל, בפסקה עם שתי הכוכביות, אמר בזעירא, אל תבוז כי זקנה אימך, אל תבוז אם נזדקנה אומתך. עמוד וגדרה, אם, כפי שמסביר ספר חרדים למטה, רבי אליעזר הזיכרי, שהיה מגדולי צפת לפני 400 שנה, חיבר את ידיד נפש אב הרחמן, השיר של ערב שבת, קבלת שבת. אם אתה רואה שאויב פוגע, כי יש רפיון גדול בתוך ישראל, תעשה פעולה, תעשה מעשה. כשם שעשה אלקנה, שהיה מדריך את ישראל לפעמי רגלים. וזה שכתוב, ועלה האיש מאירו מימים ימימה. מה זה אלקנה? מה הוא היה עושה? למה זה נקרא כמו שאלקנה גדר את האומה? כך אם אתה רואה שאומתך זקנה, תגדור אותה. אומר ספר חרדים, לא כתוב על אלקנה ויעל, אלא כתוב ועלה. רומז למה שמתאר המדרש ותנא דבליהו פרק כ"ח. איך אלקנה היה עולה לרגל? הוא היה איש חשוב, כמו לומר שר. תאו לעצמכם שר או חבר כנסת מגיע אחד המקומות בארץ, למשל לסדרות, ונמצא שבת שלמה. לא יקשו לה וישאלו אותו, תגיד, מה קרה לך? מה המצב? מה אתה עושה פה? אלקנה הלך ליישוב מסוים וישן שם בלילה תחת כיפת השמיים ברחובה שלי. אמרו לו, מה העניינים איתך? אתה מנכ״ל, אתה רציני, אתה צריך לשאול בבית מלון. לאן אתה הולך? אמר להם, אני הולך למשכן השם בשילו. בסדר? תשען טוב. תקום בבוקר, תלך. מה יש לך שם במשכן? היה אומר להם, שמשם אני מקבל תורה ומצוות. במשכן יש תפילות ויש קורבנות. אין דת מדרש. משם אני אקבל תורה ומצוות, כלומר, זה נקודת הארכימדס של החיים שלי. העלייה לרגל. לא עולים לרגל לתל אביב. לא עולים לרגל לבורסה. לא עולים לרגל לאולפני ערוץ 2. לא עולים לרגל להבימה. לא עולים לרגל ליד אליהו. אפילו לא לאצטדיון טדי. אפילו לא אם בית"ר ירושלים משחקת שם. במקרה שהאוהדים לא פגעו בכבודו של מישהו, ומאפשרים להם משחק ביתי. יש 200 מטר על 200 מטר. זה הכל. מה יש שם? כל אחד מכם שיבוא במהלך חודש הרמדאן, שכל פעם הוא בחודש אחר, כי אין אצלם עיבור שנה, יעמוד ביום שישי, שעה 11, בעלייה לשער יפו, ויראה מאות אלפי ערבים עולים להר הבית. אין צחוק, אין דחיפות, אין קלות ראש. מבט רציני ביותר בעיניים. בתת מודע הם מרגישים, ה-200 מטר האלה, זה המקום הכי חשוב בעולם. לא בטוח שהם יודעים את הפסוקים ואת המדרשים ודברי הראשונים והאחרונים, שזה המקום שנברא האדם הראשון. אבל בתת מודע הם מרגישים זה המקום הכי חשוב. לא בגלל הזנב של הסוסה של מישהו מהם, אלא בגלל התחושה שזה המקום. אלקנה אומר, זה המקום. זה המקום של החיים שלי. זמנית בשילו. אבל ברור שזה מבטא שאיפה והשתוקקות אל המקום אשר יבחר השם. אז אני בשביל החיים שלי מוכן לישון בחוץ. ואז מתאר המדרש, הוא אומר להם, ואתם, למה לא תבואו איתי? אם תקלפו את כל הקליפות שלכם, את כל הדמיונות שלכם, את כל המשקעים שלכם, את כל העבודות הזרות למיניהם, לא תרצו לבוא למשקע? אתם לא רוצים לפגוש את החיים שלכם? מה אומר אליהו הנביא לעם ישראל? רגע לפני שהוא עושה את המבחן של האש מהשמיים. אבל תראו, צריך לשים סוף לעבודה זו. איך נשים לסוף? הוא אומר להם, אם הבעל הוא אלוהים, אם מצאתם איזה כוח שאתם חושבים שזה הכוח העליון, תלכו אחריו. אם השם הוא האלוהים, אם אלוקים, אם הקדוש ברוך הוא, אם אלוקי ישראל, הוא, רק הוא, סיכום כל הכוחות בעולם, תלכו אחריו. עד מתי אתם פוסחים, אומר להם אליהו הנביא, על שתי הסעיפים? הנבואה מדייקת בלשונה הייתה צריכה להגיד שני. אבל אומרים הראשונים, סעיף זה מלשון מחשבה. עד מתי אתם פוסחים על שתי המחשבות? עבודת אלילים זה לא רק פסל. עבודת אלילים בעומק שלה זה השאלה מי עליון. האם עליון זה בית משפט? האם עליון זה תקשורת? האם עליון זה כוכב נולד? האם עשירון עליון זה אנשים עם כמות אפסים גדולה בחשבון הבנק שלהם? או עשירון עליון זה אנשי סדרות? תחליטו. וההחלטה הזאת אמורה להיות שינוי בכל מערכת החיים. כי שורש כל החטאים זה הגאווה. זה שאדם אומר, אני הבעל הבית. אז פעם אדם אומר שהשמש זה הכוח העליון, פעם הוא אומר שהשלום זה הכוח העליון, פעם הוא אומר שארץ ישראל זה הכוח העליון, הוא מחליט. אומר אליהו נביא, תחליטו מי הכוח העליון. גמרת את הבירור עם נביאי השקר. גילית את מידת הרחמים, השם שלח אש מהשמיים. עם ישראל צעק, השם הוא האלוקים. גמרת את הבירור עם אחאב, קראת לו אחר ישראל. עכשיו יש עוד בירור. הוא לא בפרק י' ח' במלאכים, הוא בפרק י' ת'. אלוקים שולח מלאך, אומר לאליהו הנביא, תתחיל ללכת. לאן ללכת? כך, עוגה, יהיה לך אוכל עכשיו ל-40 יום ו-40 לילה. לאן אתה הולך? להר חורב. מה יש שם? שואל את אלוקים את אליהו הנביא, מה אתה עושה פה? מה לך פה אליהו? הוא אומר לו, מה פירוש? הייתה לברירה? את נביאיך הרגו בחרב, את מזבחותיך הרסו, ויוותר אנוכי לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה. וגם אתה בעצם אלוקים אמרת לי לבוא לאחוריהם. אומר לו אלוקים, אני רוצה להראות לך משהו. מה מראה לו אלוקים? הנה זה למטה בצד שמאל. פסוק י' א' בפרק י' ת'. ויאמר צא ועמדת בהר לפני אדוני. והנה אדוני עובר ברוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים לפני אדוני. לא ברוח אדוני. ואחר הרוח רעש. לא ברעש אדוני. ואחר הרעש אש, לא באש אדוני. ואחר האש, קודמה מדקה. זה מה שעבר אליהו הנביא. הוא הרגיש רוח, השם אמר לו, אני לא שם. הוא הרגיש אש, הוא הרגיש רעש, השם אמר לו, אני לא שם. הדבר האחרון היה, קודם עמד דקה. ואז שנלך ימינה עם הפסוקים, הוא מליט את הדרתו, יוצא ועומד פתח המערה, והנה כל. והיום, מה לך פה אליהו? אותה שאלה. מה עונה אליהו? קנו קניתי להשם, אז עזבו בריתך. פסוק י' ד' הוא ציטוט מילה במילה מפסוק י'. אותה תשובה. אבל היה משהו באמצע. אלוקים אמר, לא ברעש, לא ברוח. לא באש. אז אליהו הנביא צריך לענות אחרת. אומר הלקוט שמעוני, הסיבה למה שמתואר בפסוקים הבאים, שהוא מפסיק להיות נביא, זה כי הוא לא הפך להיות איש של מידת הרחמים. הוא עצר מטר 3 שנים בגלל קלקול שהיה בישראל. הוא לא שינה את דרכו. ואליהו הנביא צריך לחזור באחרית הימים, והוא משיב לבבות על בנים, לבנים על אבותם. זה ברור עמוק במידת הזכות, בלימוד הזכות. ממש כמו אלקנה, כך אליהו. שצערי הגדול בבירור הזה בימינו, יש הרבה קצוות, אבל כמו שאומרת המשנה, אנשי הגבול הסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו, יש מעט מאוד אנשי אמצע, שראייתם היא ראייה כוללת. כי מצד אחד אליהו הנביא צודק, הוא אמר, עד מתי אתם פוסחים השתי הסעיפים? המלחמה שלו בעובדי הבעל היא מלחמה אמיתית. הראייה שלו שעם ישראל כל עוד הוא לא מזהה את התוכן שלו, את הסגנון המוסרי שלו, הוא הולך ומדרדר. היא הייתה ראייה נכונה. ולימוד זכות לא יכול ואין מגמתו לטשטש את האמת, לטשטש את השלילה. אבל זאת בדיוק השאלה. אחרי שראית את הקלקול, אחרי שזהית מה רוצים לתקן, עכשיו בסופו של חשבון, האם אתה מלמד זכות? אלקנה גם ראה קלקול, הוא ראה אנשים מנוכרים למשכן. הוא אמר להם, בואו איתי, אל תבוז כי זקנה אומתך. האומה הישראלית נראית היום כמו סמרטוט. כל הרוצה לדרוס, ידרוס. כל הרוצה לשלוט, ישלוט. חבורה של, אני יודע מה, 30 אנשים, 40 אנשים, מנהלת את המדינה, חלקם משפטנים, חלקם עיתונאים, חלקם פוליטיקאים, וחלקם אנשי כלכלה, סירון תחתון. רוב דרוב עמך בישראל הוא עם נפלא, עם מוסרי, שותק, פסיבי. הכבישים בארץ ביום ראשון ושני, היה תענוג לנסוע בהם. אין רכב. דרום, צפון, אין רכב, אין פקקים. למה? אנשים ישבו בבית מפחד מזג האוויר. תמצא בסדרות, רואים מעליך שמי תכלת, לידך שדות ירוקים, ותחזית מזג האוויר אומר, עוד כמה שעות שערה גדולה. ואז אתה מבין למה הכבישים פתוחים. עם שפוט. אמרו לו משהו במסך, פעם אמרו לו עגל, הלך לעגל, והיום אמרו לו שלג, הלך לשלג. ועיריית ירושלים בכוננות, ועיריית תל אביב בכוננות, כי כבר אמרו שגם יהיה שלג שם. ומכל הסיפור הזה של 4 ימים כבדים וקשים, נשאר 7-8 שעות. המשפות. אז מה הפלא שראש הממשלה יכול לעשות מה שהוא רוצה? ושופט בית המשפט התחתון לצדק גם יכול לעשות מה שהוא רוצה. ומעצבי דעת קהל, יכולים לעשות מה שהם רוצים. היחידים שעוד קצת מרימים את הראש, קצת נאבקים, זה אנשי גוש קטיף, זה אנשי סדרות, זה חיילים. חייל שמשרת היום בצהל ומסתער בצפון או בדרום, הוא גיבור גדול. בכלל, לפני שהוא התחיל לעשות משהו. במה הוא יאמין? במי הוא יאמין? באיזה מערכת שיקולים הוא יאמין? זה כל שעתיים טלפון או אס-אמס מזה, או קצין קבע או אישה של בצבא קבע. אומרים, מה אנחנו משוגעים? ואתה צריך להגיד להם, כן, על זה אמר הרמב״ם, אלמלא המשוגעים היה חרב העולם. כמה משוגעים יש היום בארץ? רוב עם ישראל מוכן להיות משוגע. כנראה הוא צריך תמיד איזה חיל חלוץ. שכמה שיש לו יותר ענווה, כך הוא יותר חיל חלוץ אמיתי. ואולי כמו שאליהו הנביא עושה את המסלול השלם ומתקן את התיקון הגדול שמשיב לבנים על אבות ואבות על בנים ואחים על אחים, ועוזר לנו לקלף את הקליפות, את כל הדמיונות. אנחנו צריכים להכין את הקרקע. רבי למלך מליז'נסק, יום הזיכרון שלו, יום רביעי הבא, כפה לפדה, היה אומר בתפילתו את המילה עד רבה. היה אומר, אנחנו לא מתכחשים לכך שכל אדם הוא ייחודי. כל אדם יש לו תפקיד, יש לו אופי, כשם שפרצופיהם אינם שווים, כך דעותיהם אינם שונות, אינם שוות. ואז הוא היה אומר, עד רבה, שנראה כל אחד מעלת חברים. שנראה כל אחד מתוך הייחודיות את הייחודיות של הזולת. זה כמעט בלתי אפשרי. שואל שלמה מקרמיאל, אם רצוננו להיות אנשי האמצע, כיצד נבין את מעשיהם של אליהו, משה ואלקנה, שלכאורה נקטו בקצוות כל אחד בדרכו? אני מרשה לעצמי לחלוק. קודם כל, משה רבנו, זה מה שלמדנו. הוא איש של לימוד זכות. אם הוא היה הולך עם הקצה, למשל, של שבירת הלוחות, כמו שיש הרבה כאלה שחושבים היום שכשהם ישברו משהו, ישברו את הכלים, הם ימשיכו את תורת משה, הוא לא היה מלמד זכות אחר כך. הוא לא היה אומר, אולי החפרה. מי מוכן היום להגיד, מכן אינה מספרך? בשביל מה? בשביל עם שעובד עגל. זה נקרא קצוות. ואליהו הנביא דובר על זה, שבגלל שהוא בשלב האמיתי, אחרי ברור הדברים השליליים, הוא היה צריך להיות בכל דממה דקה, והוא איחר בתפקידו הזה, אז הוא יתקן באחרית הימים. ואלקנה, מה הוא אומר לאנשים? אתם גרועים? מה הוא אומר לאנשים את כל הביקורת שיש לו עליהם בציון השלילה שלהם? לא. הוא אומר, בוא איתי. איש אמצע זה לא איש פשרות. איש אמצע זה לא בינוניות. למה אנשי הגבול נקראים אנשי הגבול? יסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו בחבלי משיח. מה שיש לו שני פירושים בגמרא בסנהדרין. ושניהם אנחנו רואים היום עין בעין. אחד אומר, אנשי הגבול זה אנשי הספר. הם יסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו. אמר הסופר עמוס עוז, וגם זה עבר בשתיקה. אמר, המצב בסדרות, איכשהו יימשך. איכשהו נחזיק מעמד. אני אישית לא יודע כמה ימים או שעות היה עמוס עוז בסדרות בשבע שנים האחרונות. אבל זה שאני לא יודע, זה לא אומר כלום, כי אני איש פשוט, אני לא יודע הכל. אני לא יודע כמה שעות הוא היה בצבע אדום, הוא אשתו, ילדיו, לא יודע. אבל הוא אומר, לעומת זאת, אם יהיה מבצע צבאי בעזה, ייפגעו אנשים. מלחמה זה לא דבר פשוט. ועם ישראל לא ססה לקרב. אני לא יודע את הטלפון שלו, הייתי שואל אותו, אם היו קסאמים על תל אביב, או על רמת השרון, או על סביון, על כל עיירות הפיתוח של גוש דן, רעננה, הרצליה, פתח תקווה. האם גם אז היה החשבון של נחזיק מעמד? האם אין מושג כזה שנקרא אומה? מדינה, ציבור, כלל. אם סוד קיומנו הוא לאומי, אז כשנתכחש ליסוד הלאומי, לא יהיה לנו חיים, גם בתל אביב לא. לא בזכות תל אביב קיימת סדרות. בזכות סדרות קיימת תל אביב. אם אנשי תל אביב יבינו את זה, הם יצאו לרחובות. הם יחסמו צמתים באישור המשטרה. ממלכתים חוסמי כבישים. אנשי הגבול, מסובו מיר לי ולא יכול לנו. המבזק לחדשות, הוא יגיד, האם הדולר עלה או ירד, האם הבורסה עלתה או ירדה. כנראה שיש מישהו שחשוב לו הדבר הזה. אם היו חושבים בתקשורת שחשוב לאנשי השפלה מה קורה במרכז, כמו למשל בסדרות, אז על סדרות היו מדברים. פירוש שני אומר רש"י, אנשי הגבול זה אנשי לשכת הגזית, סנהדרין. בית דין הגדול היו יושבים חצי מהלשכה שלהם בבית המקדש וחצי בחול. וכמובן ששני החצאים היו מחוברים. זה אנשי אמצע. אומר הרב קוק בספר אורות בפסקה שעוסקת בהבדלים בין חכם לנביא, אנשי הגבול אלה תמידי חכמים ששמים גבול לדבריהם. שלכל ערך יש את המקום שלו. הוא לא עליון, הוא לא בלעדי. הערכים לא מפוצלים. אז זה מה שאומר רבי למלך מליז'נסק, שכל אחד יש לו תביעת ייחודיות טהורה, חלק מהייחודיות שלו צריך להיות נתינת המקום לייחודיות של הזולת. ככה אסתר מביאה גאולה לעולם. מתכון פשוט להביא גאולה. עם 10,000 איש במדינת ישראל, הפזורים ב-1,200 מקומות בארץ, היו מאמצים את השיטה הזאת. משפט אחד, האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. מאסתר המלכה, הייתה בה גאולה. זה יכול לקרות עכשיו, היום, מחר. למה? כי מרדכי, הוא הולך להציל את המלך. הוא שומע בשפה שהם מדברים, בקטן וטרש, שהם הולכים להרוג את המלך. והוא, בשונה מנציגיו היום, הוא לא רוצה להרוג את המלך. אבל אין לזה שום חשיבות. למה? כי הוא נמצא מחוץ לשער המלך. איך המלך ידע על זה? רגע, יש בתוך ארמון המלך אסתר המלכה. אתה תעביר לה פתק. טוב, אסתר שומעת על זה. כידוע, אחד הדברים שמאוד מעסיקים את האדם המודרני, זה נקרא מילה בלועזית, אני לא יודע את התרגום בעברית, קרדיט. מה זה? זאת אומרת שאם עשית דבר טוב, כל המדינה או חצי צריכים לדעת את זה. ותשתדל שזה ייחשב רק עליך. ואם זאת אותך גם קצת עשה, אתה לא חייב להגיד אותו. אם אסתר הייתה עושה ככה, הייתה עושה את הדבר הבא. אומרת למלך, תשמע, אני שמעתי שבקטן ותרש רוצים להרוג אותך. אסתר המלכה, המלך כולו אומר לך, עד כל המלכות תקחי. מיליון דולר הוא נותן לך. נו, לא הייתה בה גאולה. רגע, אם היא תגיד למלך בשם מרדכי, ישאל אותה המלך, מי את, מה הקשר אליו? ומרדכי אמר לך לא להגיד שאת יהודייה. אז אל תגידי. אבל זה לא אמת. האמת היא שמרדכי הוא גאל. אלא שהוא לא יכול להביא את זה למלך, אז אני מביאה. ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. זה הכל. הביא גאולה? לא הביא גאולה. עוד לא קרה כלום. אחר כך המן התגדל, והגאווה שלו סתמה לו את העיניים. הוא יצא מהמשתה הראשון, כולו מתלהב מעצמו. הוא אומר, אני הוזמנתי למשתה הראשון. הרי למדנו את זה על שבת, בתחילת הדברים היום. מלך ומלכה, מי שנמצא בפנים, חיה מיטה. אומר רב שלמה אלקבץ, כל מה שרצתה אסתר, על פי הגמרא אומר את זה, זה לסכסך בין המן לאחשוורוש. הוא יצא שמח וטוב לב. הוא אומר, א', הזמין אותי למשתה הראשון, וב', הזמין אותי למשתה השני. בלילה הוא נודד את שנת המלך. הוא לחוץ, הוא לא יודע מי חותר נגדו. אסתר, המן, קנוניה ביניהם. כשהוא לחוץ הוא אומר, תביאו את כל הפרוטוקולים. כל יומני הכנסת. הוא מוצא בעמוד 72 כתוב, מרדכי הציל אותו. הוא אומר, רגע, מי זה מרדכי? הוא רוצה את טובתי, והמן רוצה את רעתי. זהו, זה הגאולה. עוד קצת מכה בפטיש. אלא מה אני אומר? אני לא ברמת מרדכי. אתם לא מבינים מה זה, כי אתם ברמתו. אני אומר לעצמי, אני איש פשוט. אסתר המלכה, מי יכול להיות בגובה הזה? אז יש במגילה טיפוס שמתאים לי. קוראים לו חרבונה. סתם. אחד ממשרתים. הוא, ברגע שהמלך כועס על המן, אומר לו, תשמע המלך, גם, הנה, העץ, אשר עשה המן למודחי היהודי, אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית המלך. כבר 50 אמר. מישהו מאיתנו היה עומד שם? מה היה אומר למלך? סוף סוף, כסך אותו. והמלך היה אומר לנו, מי אתם? גם מנכלים? אני לא רוצה מנכלים. חרבונה היה איש שהמילה שלו זה המילה וגם. זה הכל. ואז הוא אומר למלך, גם הנה העץ אשר עשה המן, עומד בבית המן, קבור 50 אמה, פסיק. והמלך אומר, תתלו אותו עליו. מי שלא יתאפק ביומיים האלה בפורים קטן, בדלת ותתוו, להגיד על הניסים, לא בתוך 18, אבל אחר כך, לא בתוך ברכת המזון, אבל באחד הרחמנים, לא יתאפק. הוא כבר שם לב, בכל על הניסים של פורים, לפי כל הנוסחאות, אין, לא כתוב שניצלנו. כתוב דבר אחד, המן רצה להרוג, הפרת עצתו, קלקלת מחשבתו, השבות הלא גמולו בראשו, ותלו אותו על עץ. זה הכל. חרבונה, אחד האחראים, מרדכי אחד האחראים, אסתר אחד האחראים, אומר רבי אלימלך מיז'נסק, תביא גאולה לעולם. לא גאולה שלך, לא גאולת הפרט. זה יכול להביא חורבן, תביא גאולת הכלל. אתה רוצה פרטיות? תשאל איך להביא גאולה. את כל הייחודיות תשים לשרת את מהלך הגאולה. להקריב, להיות מוכן להגיד מכננה מספרך אשר כתבת. שים את כל החשבון האישי בצד. זה ייחודיות, זה עצמיות. כל הדור הזה מסוגל לגאולה. כל אחד מסוגל להביא גאולה. בתוך עצמו, על סביבתו. בשביל זה צריך לימוד זכות. כלומר, בשביל זה צריך להדגיש את החיובי. להיות שמה לו. לפתח אותו. ממילא, ממילא, תבוא גאולה. יתוקן, כל מה שצריך להיות מתוקן. מתי? לא יודעים. בתשנ"ח, חודש תמוז, ראש חודש תמוז, חולם הרב ציודה קוק, חלום. זה היה חודש וחצי אחרי הקמת המדינה. זה היה אחרי שבוע מפרשת אלטלנה, סכנת מלחמת אחים באוויר. הספינה לא רק של אלטלנה אולי טובת. הצדה ישן בלילה, חולם חלום. היום יש כל מיני אנשים שחולמים. יש חלומות של אנשים גדולים. אומרים לו, תשמע, אתה יודע, כתוב בירושלמי, במסכת ברכות, הפרק הראשון, שגאולת ישראל באה קימה קימה. ואתה חושב, גאולת ישראל באה לאט. זה לא הכוונה. אמרו לו, זה באה קימה קימה, זה כמו קמיה. זה מורכב מהפכים, מניגודים, שרק מומחה גדול יכול לעשות את החיבורים האלה. אתה רואה מחזה שהוא נדמה לך מלחמת אחים. זה כואב, זה חסר. אבל תלמד זכות. כלומר, תגלה איזה חיובי מסתתר למטה למטה. לא במעשה, בנשמה. ותתאמץ על זה. תלמד זכות על הגאולה. אל תבוז כי זקנה אומתך, אל תבוז כי זקנה גאולתך. אל תהיה בעמדת צופה מהצד. אל תהיה בעמדת מבקר המדינה, יש שם היום 4 מיליון מתנדבים במשרד הזה. די, כבר צפוף. אל תהיה בעמדת שופט, תהיה בעמדת בנאי. תבנה. מה שאתה יכול. מה שאתה יכול לאחרים לתת עזרה שיבנו, תעסוק בבנייה. תעסוק בבנייה חיובית. תן לאנרגיה הנמצאת בך את מלוא היכולת להתבטא. אבל לא קטנונית, לא אנוכית. אל תעשה שום עגל שלא נצטווית עליו. בשורות טובות, שבת שלום, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, מורה נפשות רבות וחסרונן, כל מה שבראת על החיים בהם ובשכל חי, ברוך.